בפרשת השבוע, כאשר אנחנו לומדים על ותקצר נפש העם בדרך, זה היה כאשר בני ישראל היו צריכים לסבוב את ארץ אדום. ותקצר נפש העם בדרך, וידבר העם באלוקים ובמשה, והם מתחילים להתלונן, אין לחם ואין מים, ונפשינו קצה בלחם הקלוקל. ואז הקדוש ברוך הוא, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל. ואז עם ישראל מגיע אל משה, והם אומרים חטאנו, כי דיברנו בהשם ובך, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. והתפלל משה בעד העם. ועד השם נותן למשה ציווי, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס. כך תעשה שרף, ותשים אותו על מות גבוה, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ובאמת כך היה, ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה, אם נשך הנחש את איש, והביט, הנשוך יביט אל נחש הנחושת, וחי. משה באמת עשה את מה שהשם אמר לו, ויעש משה נחש נחושת. השאלה היא, והשאלה הזאת מופיעה בכל המפרשים, השם אומר למשה, עשה לך שרף, ומשה, ויעש משה נחש נחושת, שרף או נחש. אז כל אחד עונה לפי דרכו, ובכל אופן, לפני שנגיד את הביור של שאר המפרשים, אנחנו רק רואים דבר אחד. רשי בכלל, הקושייה הזאת לא מפריעה לו, ולהפך. רשי מתעכב על המילים נחש נחושת, ומה שכן מפריע לרשי הוא, לא נאמר לו לעשותו של נחושת. כלומר, מניין משה רבינו למד לעשות את הנחש מנחושת, והרי לא נאמר לו לעשות אותו נחושת. אומר לנו רשי, אלא, זה המילים של רשי, אמר משה, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש, ואני אעשנו של נחושת. לשון נופל על לשון. רשי אומר, השם אמר, שמשה אמר בליבו, השם אמר לי לעשותו נחש, ויש גם גרסה ברשי שאומרת באמת את המילים האלה. הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשותו נחש, ואני אעשנו נחושת. זאת אומרת שלרשי זה ממש לא מפריע, זה שבציווי של השם נאמר, עשה לך שרף, ובביצוע של הציווי על ידי משה, כתוב היעש משה נחש נחושת. לרשי זה לא מפריע. מה שכן מפריע לרשי, זה הנחושת כאן. מאיפה משה רבינו למד את הנחושת? אז לפני שנתעכב ברשי, דבר ראשון, במפרשים האחרים, וזה מופיע גם בבעלי התוספות, אבחיי ועוד כל מיני מפרשים, הם מסברים כאן דבר מאוד יפה, אבל כמובן הביור הזה הוא בדרך של דרוש ובדרך של רמז, אני אחזור על זה בקצרה. לעם היה למעשה חטא כפול, חטא מול משה וחטא מול השם. וידבר העם באלוקים ובמשה. לפי המפרשים האחרים, הקדוש ברוך הוא שלח את הנחשים השרפים, פירושו השם שלח נחשים ושרפים. וזה לשתי מינים. והנחשים היו למען כבודו של השם, כלומר, כמחאה על ביזוי כבודו של השם נשלחו הנחשים, וכמחאה על ביזוי כבודו של משה נשלחו השרפים. ובני ישראל באו, והם באים למשה רבינו ואומרים, התפלל אל השם ויסר מעלינו את הנחש. זה שאתה, אתה בוודאי מוכל לנו. ומבחינתנו השרף הוא כבר לא בעיה. אבל הנחש, הנחש זה הריבה לכבודו של השם. אז תתפלל אל השם שיסיר את הנחש. והשם אומר במקביל למשה, ויאמר השם אל משה, עשה לך השרף. אני לא צריך את כבודי שלי, אני דואג לכבודך שלך. כלומר, לפי המפרשים האלה, וכתוב את זה בעריבו, בתוספות עריבו, ועוד, כל אחד דואג לכבודו של השני, משה דואג לכבודו של השם, השם דואג לכבודו של משה, ולכן השם אומר למשה, עשה לך שרף, עשה לך בעבור כבודך, ובפועל מה עושה משה? ויעש משה, נחש נחושת, נחש, לא שרף, למען כבודו של השם. אמר משה, על הכבוד שלי אני מוכל, אבל מה עם כבודו של השם? וזה מופיע במפרשים האחרים, אבל כאמור לעיל זה בדרך הרמז, זה בדרך הדרוש, אבל מה עם דרך הפשט? אז בדרך הפשט אנחנו רואים שלרשי זה ממש לא מפריע, ועד הרבה, רשי כותב כאן, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש, אני אעשנו מנחושת. וכאן יש שאלה, גם אם רשי סבור שזאת לא בעיה, אבל עדיין, איפה הקדוש ברוך הוא אומר נחש? כאן כתוב במפורש בפסוק, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, לא נחש? את השאלה הזאת על רשי שואל הרמב"ן, והרמב"ן עונה, הלך משה אחר שם העצם שאשר לו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא באמת אמר למשה שרף, אבל שרף זה נחש. כי שרף זה מין פרטי בתוך המין הכללי של נחש. ולכן משה רבינו עושה אותו מנחושת, כי השם העצם, השם הכללי של מין השרף הוא נחש. ועל יסוד זה הוא עשה אותו מנחושת, לשון נופל על לשון. זה ביור מאוד מעניין, אבל הביור הזה קשה להכניס אותו בתוך דברי רשי. כי רשי אומר, רשי לא אומר, שמו אשר יקראו לו נחש. אני, אומר משה, אעשנו מנחושת. רשי כותב, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש. ובפרט לפי הגרסה השנייה, הקדוש ברוך הוא אמר לי נחש. אני אעשנו מנחושת. והשאלה היא, איפה השם אמר למשה לעשות נחש? השם אמר, עשה לך שרף ולא נחש. אז כדי לענות על הקושייה הזאת, הרב מסביר בשיחה, בלקוטי שיחות חלק י' ג', שיחה ב' לפרשת חוקת, הרב מסביר שלפי פשוטו של מקרא צריך להסביר שנחש ושרף זה אותו דבר. או בעומק יותר, שהשם אמר למשה, עשה לך שרף, השם אמר לו, עשה לך נחש שרף. לפי פשוטו של מקרא, התורה לא מפרטת על כל דבר ודבר, בכל ציווי וציווי בדיוק, מה נאמר למשה. יש לזה כמה וכמה הוכחות. ראינו בכמה וכמה ציוויים, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, שכשנאמר הציווי למשה, זה נאמר בצורה כללית. אחרי זה כשמשה נותן את הציווי לבני ישראל, או כשהתורה מספרת איך הציווי הזה בא לידי פועל, פתאום מגיעים כל מיני פרטים שלא הופיעו בציווי. אלא מה? ברור מאליו שמשה רבינו לא יצווה ולא יעשה שום דבר על דעת עצמו, מבלי לשמוע מפי הקדוש ברוך הוא. רשי בפרשת קורח, פרשה שעברה, רשי אומר, אין משה אומר כלום מליבו. הכל מפי הגבורה, אלא מפי הגבורה. ולכן, גם בעניין שלנו, כמו בשאר פרטי ציוויי התורה, הקדוש ברוך הוא אמר במפורש למשה, כשהוא ציווה אותו לעשות את השרף, אז הוא אמר לו, עשה לך נחש שרף. זה היה במילים של השם למשה. וכמו שרשי אומר, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש. השם ככה אמר, רק מה? בפסוק בתורה לא מופיע העניין הזה של נחש שרף, אלא כנאמר, עשה לך שרף בלבד. אבל באמת מה נאמר? נאמר, עשה לך נחש שרף. מה באמת ההסבר? אנחנו רואים לפני שכאשר היה את המכה שהשם העניש את העם, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, אז שם רשי מסביר ששורפים את האדם בארס פיהם, בארס שיניהם. זאת אומרת שהשם שלהם הוא נחשים, ושרפים זה תואר על הפעולה שלהם, הנחשים ששורפים. לפי זה, כאשר הקדוש ברוך הוא בא ומצווה את משה לעשות נחש, למה? להציל את עם ישראל, להציל אותם מהעונש של הנחשים השרפים. אז כדי להציל אותם מהעונש של הניס, של השריפה, נחשים ששורפים בארס שיניהם, לכן השם אומר למשה, עשה לך נחש שרף, זאת אומרת נחש ששורף, אבל מכיוון שכל הפורענות בפועל באה על ידי השריפה שבזה, ששורפים את האדם בארס שיניהם, אז הפסוק מביא את עיקר האמירה, עשה לך שרף. אבל מהו האמת? מהי האמת? האמת היא שהאמירה הייתה אמירה מלאה. האמירה של השם הייתה, עשה לך נחש שרף. בתורה לא מופיע בפועל המילה נחש, כי עיקר העניין הוא השרף שבזה, אבל בוודאי שככה השם אמר למשה. ולכן, רשי כותב, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש, אני אעשנו נחושת, לשון נופל על לשון. או כמו הגרסה השנייה שמופיעה ברמב"ן בדברי רש"י, הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשותו נחש, אני אעשנו נחושת. ככה הקדוש ברוך הוא באמת אמר. אלא שלפי ההסבר הזה מתעוררת קושיה הפוכה. אם באמת השם ככה אמר, עשי לך נחש שרף, אולי באמת גם הקדוש ברוך הוא אמר, עשי לך נחש שרף מנחושת. מאיפה רש"י יודע שלא נאמר לו לעשותו של נחושת, ומשה הבין לבד מהעניין שלשון נופל ללשון. כמו שהסברנו שבאמת השם אמר למשה, עשי לך נחש שרף, רק שהכתוב בעצמו קיצר, ולא הביא את המילה נחש, אבל באמת ככה נאמר, אותו דבר אפשר לומר גם הפוך, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, עשי לך נחש שרף מנחושת, והפסוק בעצמו קיצר, ובפועל משה רבינו עשה לפי מה שהשם אמר לו, והוא עשה פשוט, עשה נחש שרף מנחושת. מהו ההכרח לומר שמשה עשה את זה מדעת עצמו? את הפרט הזה של נחושת. כדי להבין את זה, אומר רב צריך להעיף מבט על הרש"י הקודם. ברש"י הקודם יש ביאור מפורסם, רש"י מעתיק את המילים והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחיית, רש"י מעתיק והיה אם נשך הנחש את איש, אומר לנו רש"י, שלא היה ממהר נשוך הנחש להתרפות, אלא אם כן, מביט בו בכוונה. אותו נשוך לא היה מתרפא במהרה, אלא אם כן הוא היה מביט בכוונה בנחש הנחושת שהיה על המות, שהיה על הנס. ורש"י ממשיך, ואמרו רבותינו, וכי נחש ממית או מחיה? אלא בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים היו מתרפאים, ואם לאו היו נמוקים. ככה רש"י כותב, ואז אחרי שרש"י מסיים את הביור הזה על המילים והיה אם נשך הנחש את איש, אז הוא מבאר את הצמד המילים נחש הנחושת, שמופיע בפסוק הרבה לפני, ויעש משה נחש נחושת. ושם הוא מסביר נחש נחושת, והוא מסביר את ההסבר שהבאנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא אמר נחש, אז אני אעשה אותו מנחושת, לשון נופל ללשון. ולכאורה, למה באמת רש"י הפך את סדר הפסוקים? למה בהתחלה רש"י מסביר את המילים שמופיעות בסוף הפסוק, והיה אם נשך הנחש את איש, עם כל הרעיון שמה שאמרו רבותינו, וכי נחש ממית ומחיה, ורק אחרי זה הוא נזכר לבאר את מה שויעש משה, נחש נחושת שזה מופיע בתחילת הפסוק. אבל לפי הרעיון הזה שאמרנו מקודם, שהשם לא אמר לו לעשות אותו נחושת, עכשיו אנחנו נבין את זה. עכשיו נבין את זה ככה. אם באמת, דווקא אחרי שרש"י הסביר לנו שבכי נחש ממית או נחש מחיה, את כל ההסבר הזה שאמרו רבותינו, אז נבין שהשם במפורש לא אמר לו לעשותו נחושת. השם כן אמר לו נחש. השם אמר לו, עשה לך נחש שרף, אבל הוא לא אמר לו לעשותו נחושת. למה? מה ההסבר? לפני שידענו את הרעיון הזה של חז"ל, של וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא כל העניין היה רק לעורר את עם ישראל לשעבד את ליבם לאביהם שבשמיים, לפני שלמדנו את זה, מה חשבנו? שאולי, מה יכל הלומד לחשוב? לומד התורה, מה היה יכול לחשוב? שהשם ביקש ממשה לעשות נחש, לשים אותו על נס, והיה הכל הנשוך והביט עליו החי. חשבנו שיש איזשהו עניין לעשות את הנחש, כי הנחש הוא יוצר איזשהו עניין של רפואה. ואז יכולנו לחשוב, נו, אם נחש יוצר עניין של רפואה, ולכן השם אומר, שים אותו גבוה, ואז בן אדם יסתכל על זה, ואז ההסתכלות הזאת תוליד אצלו רפואה, אז אותו דבר יכולנו לחשוב, שגם בנחושת יש איזשהו עניין, לעשות אותו דווקא מנחושת, והנחושת תיצור איזשהו עניין של רפואה. ככה יכולנו לחשוב. אחרי שרש"י שלל את העניין ואמר שהעניין של הנחש היה בכלל לא לעשות רפואה, כל התפקיד של הנחש כאן שהיה תלוי על המות היה נטו לעורר את עם ישראל שיסתכלו כלפי מעלה, ולכן משה רבינו קיבל את הציווי, שים אותו על נס, שישעבדו את ליבם לאביהם שבשמיים, כי הקדוש ברוך הוא מחיה, והקדוש ברוך הוא המרפא. אז לפי הרעיון הזה, אין שום נפקא מינה באיזה חומר עושים את הנחש. אם עושים אותו מנחושת, או לא מנחושת, זה ממש לא משנה, כי לא הנחש הוא המביא את הרפואה. הנחש הוא בסך הכל מעורר את ליבם. זה שצריך לעשות אותו בדמות של נחש, זה כן מובן, כי כאשר הנשוך רואה את הדבר שהזיק אותו, אז זה מעורר אותו הרבה יותר לחזור בתשובה. הוא מסתכל על החטא, הוא אומר, זה החטא שעשיתי, ואז הוא מביט כלפי מעלה ומשעבד את ליבו לאביו שבשמיים. בפרט לפי מה שלמדנו, ורש"י הביא את זה מקודם, שהסיבה שהשם כאן היכה את אותם אנשים שבאו והתלוננו, ותקצר נפש העם בדרך וידברו באלוקים ובמשה, למה אליתונו במצרים? אז מה רש"י? רש"י אמר שהסיבה שדווקא השם שלח את הנחשים כדי להקות את עם ישראל, זה היה לפי החטא. רש"י כתב ככה, בפסוק ו', כמה פסוקים קודם לכן, יבוא נחש שלקה על הוצאת דיבה, ויפרה ממוציאי דיבה. יבוא נחש שכל המינין נתאמין לו טעם אחד, ויפרה, נחש הזה ייפרה, ישלה, יעניש, כפויי טובה, שדבר אחד משתנה להם לכמה טעמים, שזה המן. איזה כפויי טובה הם, ולכן מגיע דווקא הנחש. אז לפי הרעיון הזה, אפשר באמת להבין שכשאותו נשוך מסתכל על הנחש, אז זה מעורר אותו הרבה יותר להסתכל כלפי מעלה, לחזור בתשובה על החטא, ולשעבד את ליבו לאביו שבשמיים. אבל אין שום סיבה לעשותו דווקא מנחושת, בנחושת אין שום סיבה, ומילא אין שום סברה שככה באמת השם ציווה. ולכן עכשיו אנחנו נבין, דבר ראשון רש"י הביא את הפרט הראשון, וכי נחש ממית או נחש מחיה. אז רש"י אומר, עכשיו אחרי שאתה לומד מבין שהנחש עצמו הוא לא יוצר את הרפואה, אלא הנחש הוא בסך הכל מעורר את הרפואה, עכשיו נשאלת השאלה, למה עושה אותו משה נחושת? אומר רש"י, לא נאמר לו לעשותו נחושת, נכון? באמת הצבע הזה, צבע הנחושת, הוא לא משמעותי לפעולה של הנחש, לעורר את ליבם לאביהם שבשמיים. הנחש כן, הנחושת לא. לכן אמר משה, את יודע למה אני עשיתי את הנחש? את הנחש הזה מנחושת? הקדוש ברוך הוא קוראו נחש? אני אעשנו של נחושת. לשון נופל על לשון. וזה עצמו מה שהתורה מודיעה ומספרת לנו את הפרט הזה, שמשה רבינו עשה את הנחש מנחושת, זה להשמיע לנו את הפרט הזה, את הלימוד הזה, שלשון נופל ללשון, ואנחנו יכולים לקחת מזה הלכה למעשה, שלשון נופל ללשון, שיש עניין כזה בלשון, שכאשר לומדים מדבר אחד, לשון נופל ללשון, כמו בנחש נחושת, וכולי וכולי. דרך אגב, הרבי כאן מוסיף בהערה עוד נקודה, וזה בהקשר למה שלמדנו מקודם, על מה שרשי כותב, וכי נחש ממית או מחיה, אלא כשישראל וכולי וכולי, והשאלה שנשאלת היא, הדברים האלה, המילים האלה, וכי נחש מחיה, הם מילים מובנות. האם נחש מחיה? מה פתאום? נחש לא מחיה. אבל מה הפשר השאלה, וכי נחש ממית? הרי כתוב מפורש שהקדוש ברוך הוא שלח במיוחד את הנחש בתור עונש, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים. אז איזה מין קושייה זו? וכי נחש ממית? בטח נחש ממית. השאלה וכי נחש מחיה היא באמת שאלה במקום. אבל מה מקום לשאלה וכי נחש ממית? ראינו במפורש, וים אותם רב מישראל. זה שאלה אחת. שאלה נוספת, אם באמת נגיד וכן קשה לנו וכי נחש ממית, את השאלה הזו וכי נחש ממית, רש"י היה צריך לכתוב מיד בהתחלה, בעת העונש של השם, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, וינשכו את העם וים אותם רב מישראל, היה צריך להיות כותב רש"י, וכי נחש ממית? שם הוא היה צריך לשאול את השאלה. למה הוא שואל את השאלה רק לאחר, כשהתורה נותנת כבר את התיקון ואת הפתרון? והיה אז משה נחש נחושת, והיה אם נשך הנחש את איש, פתאום רשי נזכר ושואל, וכי נחש מחיה? וכי נחש ממית? אז א', מה פשר השאלה וכי נחש ממית? וב', למה השאלה הזאת מופיעה ברשי, בעת שהתורה מספרת לנו דווקא על התיקון ועל הריפוי? התשובה היא, אומר הרב ככה, כשעם ישראל באמת היה, מקודם לכן, לפני התיקון, היה במצב של חטא, אין שום שאלה. וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, זה ברור מאליו שזה עונש על החטא. רש"י בעצמו כתב, וכמו שאמרנו מקודם, שיש עניין עם נחש, יבוא נחש של הקהל לא צעד דיבה, יבוא נחש שכל המינים נתאמין לו, טעם אחד, ייפרה ממוציאי, מכפויי טובה, כאמור לעיל. אז בעת החטא עצמו, ברור, השאלה לא מתעוררת. השאלה דווקא מתעוררת בסיום העניין, בתיקון. מה נאמר בפסוק האחרון? והיה אם נשך הנחש את איש, והביט אל נחש הנחושת וחי? פה מתעוררת השאלה. ומה השאלה שמתעוררת? השאלה שמתעוררת היא בשתיים. א', וכי נחש מחיה? אבל זה שאלה מובנת. אבל גם יש כאן עוד שאלה. וכי נחש ממית? כאן דווקא מתעוררת השאלה. ונסביר את העניין. מקודם, איך היה סדר הדברים? עם ישראל התלונן, וידבר השם, וידבר העם באלוקים ומשה, וכולי וכולי, ועד השם העניש אותם, וישלח השם בעם את הנחשים השרפים, ואז כתוב שהעם בא וביקש מחילה, ומשה באמת התפלל. בפשטות, כשמשה רבינו התפלל, מובן שהעונש הזה, שהנחשים רצים ונושכים, לכאורה הפסיק. אבל כשאנחנו רואים את התיקון, נראה, מלשון הפסוק נראה, שעדיין היו מקרים שבהם הנחש המשיך לנשוך. כתוב, מה אומר הפסוק? ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, כלומר, גם אחרי בקשת המחילה של בני ישראל, עדיין היו מקרים בודדים של נשיכת נחש, אז פה מתעוררת השאלה, וכי נחש ממית? האם נחש יכול להמית בלי רצון השם? יש כאן שתי שאלות, יש וכי נחש ממית או נחש מחיה, אבל יש גם שאלה וכי נחש ממית? מה קרה? הרי עם ישראל כבר ביקש סליחה, והבנו שזה יפסיק, ובכל זאת זה המשיך? והיה אם נשך הנחש את איש, משמע שזה המשיך, אז המשיך או יפסיק? זה המשיך, אם זה המשיך, איך עושה את זה הנחש? נגד רצון השם? וכי נחש ממית? ועל זה בא התירוץ. אלא, בזמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, אז הם היו מתרפים. ואם לאו הם היו נימוקים. מה משמעות התירוץ? הנשיכה הזאת של הנחש, היא הייתה ממיתה, רק כאשר בן אדם לא היה מסתכל כלפי מעלה. לא היה משבד את ליבו לאביהם שבשמיים. ולכן, אפילו אחרי שהם ביקשו מחילה ובאמת נמחה להם החטא, עדיין יכל לקרוא מקרה, והיה אם נשך הנחש את איש, קרה מקרה שבאמת נשך הנחש את איש. כי זה לא מספיק בקשת המחילה על האבון הזה הפרטי. צריכה להיות איזושהי הסתכלות כללית כלפי מעלה לשבד את ליבם לאביהם שבשמיים. זה על דרך מה שהרמב״ם כותב. שהתשובה צריכה להיות לקבל על עצמו שהוא לא יחטא לעולם, או על דרך מה שכתוב באיגרת התשובה של אדמו"ר הזקן, שיגמור בליבו בלב שלם לבל ישוב עוד לחסלה למרוד במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד את מצוות המלך, הן במצוות עשה והן במצוות לא תעשה. זאת אומרת שלפעמים יש מצב, לא לפעמים, כאשר בן אדם חוזר בתשובה, זה לא מספיק שהוא חוזר בתשובה ומקבל על עצמו לא לחטוא בחטא הפרטי הזה, אלא הוא צריך לקבל על עצמו את עול מלכותו של הקדוש ברוך הוא מחדש, בכלל, בצורה כללית, שלא יעבור עוד מצוות המלך. ולכן, לא היה מספיק העניין הזה, של בקשת בני ישראל מחילה ממשה, והיה צריך את אביהם, משעבדים ליבם לאביהם שבשמיים. ועל זה הייתה השאלה, איך באמת זה קורה? וכי נחש ממית או נחש מחיה? לא, אלא בזמן שישראל משעבדים כלפי מעלה, אז התיקון של החטא הוא היה תיקון מושלם, ואז באמת הנחש לא היה ממית, ולהפך, היה מגיע רפואה לאותו נשוך. עכשיו, אבל אחרי הכל, עדיין צריך להבין איזושהי נקודה, והנקודה הזו כבר צריכה להבין יותר בדרך של פנימיות העניינים. כי אחרי הכל, למה באמת, אחרי כל הביור הקודם, למה באמת התורה לא כתבה במפורש את המילה נחש, ויומר השם עשי לך שרף, והסברנו נכון שהשם באמת אמר למשה, האמירה אכן הייתה, עשי לך נחש שרף, אבל בפועל התורה משמיטה את המילה נחש. אז אם הקדוש ברוך הוא ככה אמר, למה באמת התורה משמיטה את זה? אז כאן יש את הביור, בדרך החסידות, בדרך של פנימיות העניינים, ננסה להסביר את הדברים ממש בנקודה, ובשיחה זה מופיע בעריכות, לפי ערך. הרעיון הוא כזה, יש מאמר חזל מפורסם, שאלו לנביאים, שאלו לאבות, שאלו לתורה, חוטא מה עונשו? וכל אחד נתן תשובה אחרת. לתורה שאלו, חוטא מה עונשו? אז אומר המדרש, אמרה התורה, יביא אשם ויתכפר לו. שאלו לה הקדוש ברוך הוא, חותם העונשו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, יעשה תשובה ויתכפר לו. השאלה שנשאלת היא, הרי גם לפי התורה, אדם צריך לעשות תשובה, ורק אז האשם מכפר. אז מה? אז גם לפי התורה צריך לעשות תשובה. אז מה החידוש בדברי השם? השם אומר, אמרו, שאלו לקדוש ברוך הוא, יעשה תשובה ויתכפר לו. גם לפי מה שאמרה התורה יביא אשם, האשם מגיע ביחד עם תשובה. מה התחדש כאן בדברי הקדוש ברוך הוא? הצמח צדק מסביר, הוא באור התורה, הצמח צדק מסביר ככה, שהמענה של התורה היא מועילה, התשובה על פי תורה, לא על פי הקדוש ברוך הוא, על פי תורה היא מועילה שהזדונות הופכים לשגגות. אבל זה לא נעלם לגמרי, זה קיים. הזדון הופך לשוגג. ולכן צריך להביא קורבן אשם. שאשם זה על שגגות. וזה החידוש במה שאומר הקדוש ברוך הוא יעשה תשובה ויתכפר לו. שמה? שהתשובה היא יכולה לכפר גם על הזדונות, ולא רק שהופך אותם לשגגות, אלא היא הופך אותם לזכויות. עד כדי כך שהם נמחקים לגמרי והופכים להיות לזכויות. מה ההסבר? התורה היא גבול. לפי התורה יש גבול ומידה לכל דבר. עניין התורה הוא מדידה וגבול בכל עניין ועניין. ולכן לא יכול להיות שעל ידי תשובה, התשובה תחפר לגמרי על זדון. היא יכולה לחפר ולהפוך את הזדון לשוגג. אבל הרי הקדוש ברוך הוא בלי גבול בתכלית, כי מי יאמר לו מה תעשה, ורב הוא פשיך מה תעשה לו, ולכן על ידי תשובה, אז יכולים גם הזדונות להפוך לזכויות. זה הביור במדרש ההוא, ולכן זה החידוש בדברי הקדוש ברוך הוא, בנוסף על דברי התורה, יביא אשם ויתכפר לו, בא הקדוש ברוך הוא ואמר יעשה תשובה ויתכפר לו, כשהכוונה היא תשובה בצורה כזו שהזדון הופך לזכות. זה הביור של הצמח צדק. אומר הרבי על דרך זה גם בענייננו. הנחש הוא המקור של הרוע ושל המיטה בעולם. עד כדי כך שהיו כאלה ארבעה שלא היה להם שום חטא. ולמה הם נטו? ארבעה מתו בעטיו של נחש, כמו שהגמרא מספרת מסכת שבת. אז מצד הנחש, הנחש זה מסמל את הרוע, את המיטה. ולכן מצד התורה לא שייך, בלתי אפשרי, שהנחש עצמו יביא חיים, שהזדון יהפוך לזכות. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, עשי לך נחש שרף, מה כותבת התורה? כביכול התורה באה ומשמיטה את המילה נחש. כי מצד בחינת התורה, הנחש לא יכול להביא לא יכול, לא ייתכן שהנחש יביא שהזדון יהפוך לזכות. אבל רשי, מה אומר רשי? אמר משה, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש. הקדוש ברוך הוא קוראו לי, או הקדוש ברוך הוא אמר לי, אבל לפי הגרסה הראשונה, הקדוש ברוך הוא קוראו נחש. בכוחו של הקדוש ברוך הוא הבלי גבול, יש לו את היכולת גם להפוך את אותו נחש מימית, שגם הנחש הממית הזה יהיה מחיה. שגם הנחש הזה, שהוא מבטא את המיטה, ואת כל הרע בעולם, הוא יהפוך להיות לנחש מחיה, שהזדון יהפוך לגמרי לזכות, לזכות שלמה.